כל ספר מסילת ישרים הוא ספר חשוב ויסודי מאוד, אבל פרק י' יש בו משהו מיוחד שהוא מאוד מפורט. הרמח"ל כאן מפרט הרבה מאוד דברים, ואז יש כאן הזדמנות לדבר על דברים שצריך, שאפשר לתקן אותם הלכה למעשה. ובפעם שעברה דיברנו על ענייני גזלות, כמה צריך לשמר בדבר הזה. יש כאן עוד סעיף אחד או סניף אחד של דברי גזל שהרמח"ל כרגע מדבר כאן, וזה עניין הריבית. אנחנו נמצאים ממש בתחילת פרק י"א. כל שכן עוון הריבית שגדול הוא ככופר באלוהי ישראל חס וחלילה. ואמרו ז"ל על הפסוק בנשך נתן ותרבית לקח חיו לא יחיה, שאינו חי לתחיית המתים, כי הוא ואבק שלא משוקץ ומתואב בעיני השם. ואיני רואה צורך להאריך בזה שכבר רימתו מוטלת על כל איש ישראל. אומנם, כאילו של דבר, כמו שחמדת הממון רבה, כך מכשלותיו רבים, כדי שיהיה אדם נקי מהם באמת, עיון גדול ודקדוק רב צריך לו. רק כמה מילים על ריבית. ריבית, הזכרנו, זה ריבית, זה נכון דבר מאוד מאוד הגיוני. למה שאני לא אקח כסף על... הבאתי לך 1,000 שקל, נכון? אם 1,000 שקל אלה היו אצלי, הייתי משחק איתם, הייתי מרוויח, הייתי עושה בהם 1,500, אז למה שאם אני נותן לך אותם, שלא תשלם לי 1,500, זה דבר הגיוני, נכון? למה לא לקחת ריבית? והתשובה היא כנראה שהתורה, מבחינה מוסרית, משייכת הלוואה לא לעולם העסקים, אלא לעולם הצדקה. להלוות למישהו כסף, זה המדרגה השנייה במצוות צדקה. המדרגה הראשונה זה למצוא לו עבודה, והמדרגה הבאה אחריה זה להלוות לו כסף, ואחר כך זה לתת לו צדקה ממש. אם אתה נותן למישהו הלוואה והוא מצליח לעמוד על עומדו ולהתבסס, למצוא פרנסה, העמדת אותו על רגליו בלי לגרום לו לבושה, בלי לגרום לו לנעמה דקיסופה, עשית דבר גדול. אז התורה מתייחסת להלוואה כסוג של צדקה. עכשיו זה גם חבוד גבריה. עכשיו זה גם... כן. עכשיו זה גם ממש נכון. אני זוכר שקנינו לפני כמה זמן, מכרנו בית וקנינו בית. אז אתה מוכר, אתה צריך לשלם פה, אתה צריך לשלם תאריך כזה, שם אתה מקבל את הכסף תאריך כזה, לפעמים יש לך איזה בור של חודש. הכסף קיים, הוא לא. רק הוא ממנו עוד לא יצא, ואתה צריך... אז בחודש הזה צריך... הגיע זמן התשלום, אבל את התשלום שלך תקבל רק בעוד חודש. אז אתה אומר, זה ממש לא פייר, זה לא צודק, אני רק צריך שמישהו יעשה לי טובה וייתן לי 100,000 שקל שאני אחזיר לו את זה בעוד חודש, כי לא שבאמת אין לי, יש לי רק... אבל בדיוק על כאלה הלוואות, הבנקים חוגגים? כן, אתה רוצה, בבקשה, בוא, אתה תשלם. כן. אז באמת דווקא איזה חבר הלווה לי, בדיוק בשביל את הגישור הזה נתן לי איזשהו סכום, שאחרי זה החסרתי לו. אז זה לגבי ריבית. וזה קשה. זה קשה מאוד לאנשים להיפטר מהדבר הזה. פעם ממש מול העיניים שלי היה איזה יהודי אחד שהוא סוחר כזה, והוא בדיוק התחיל לחזור בתשובה. והוא לא האמין שאסור לקחת ריבית. זה היה נראה לו עזוי, מה? לא, הלך לרב, הרב אמר לו, כן, אסור. אז ממש הוא חזר, מול העיניים שלו מהגיד אצל הרב, הרב הזה רב חזק, ככה וזה. אמר, אסור לקחת ריבית, עושים מהארנק שלו ככה, סטפות של צ'קים. קרא את הכל. צ'קים של ה... הוא היה מלווה, הוא היה כמו מלווה, לא בשוק האפור, היה לו כסף, היה מלווה לאנשים, והם היו מחזירים לו בריבית, ונותנים לו צ'קים של זה. יש לו צ'קים סודרים של כל הריביות של זה. הלך וקרא את הכל. יפה. זה דבר, זה ניסיון, זה לא דבר קל. זה לא כל המקום להתחיל להרחיב, יש גם יותר עסקה, דברים שכל מיני אפשרויות שכן אפשר. ליצור איזשהו משחק בכסף, אבל ריבית שבה אני מלווה לבן אדם, אני מנצל את העובדה שהבן אדם הזה כרגע צריך וזקוק לכסף, כדי לעשות עוד כסף. התורה מאוד אוהבת שאדם ירוויח כסף על דברים שהוא מייצר, אבל לא להרוויח כסף על כסף. מיחיד, מאדם שזקוק לזה. יפה, אז בזה בעצם, מסיים פה הרמח"ל ואומר, וכדי שיהיה אדם נקי מהם באמת, עיון גדול ודקדוק רב צריך לו, ואם ניקה ממנו ידע שהגיע כבר למדרגה גדולה, כי רבים התחסדו בענפים רבים מענפי החסידות, ובעניין שנאת הבצע, לא יכלו להגיע למחוז השלמות. אתה אומר, אנשים רבים רבים, מקפידים פה, מקפידים שם, כשזה מגיע לדיני ממונות, שם פתאום הסברות משתנות. שם, הוא אומר את זה לכולנו כמובן, גם לי, לכולם, כי כשזה מגיע לכסף, פתאום הסברות מתחילות להשתנות, רגע, מי אמר, אולי הוא גם חייב לי, אולי אני זה, ככה מתחילים, זה לא קל, זה לא קל. כן, להיות סופר סתם, וכל מי שזה, לתת לו קבלה גם, כדי לשלם מס הכנסה. אני יכול עם קבלה, אני יכול בלי קבלה. נכון, בלי קבלה, זה... אני נכנס לשם לתוך הכיס. אז מילא אם בן אדם הוא, אני יודע מה, אבל כשזה סופר סתם, אתה עושה מצווה, זה קצת... הפרשייה כתובה בהידור בדקדוק. אבל מה עם כל ההתעסקות מסביב? אז פעם היה הסכמה של הרב אבינר לתפילין בתל. אז הוא כתב כל כך יפה, נהניתי מזה, הוא כותב שהכל שם בתכלית הכשרות הזה. גם ענייני הממונות הם בתכלית הכשרות. שהם משלמים את השכר בזמן, והם משלמים מיסים בזמן, והכל... גם זה הלכות, נכון? גם זה מאוד חשוב, שתהיה הקפדה על הדבר. הוא מה שאמר צופר הנעמתי לאיוב, אם אבן בידך הרחיקהו, ואל תשכן באוהליך עוולה, כי אז תישא פניך מימום, והיית מוצק ולא תירא. עכשיו יש הרבה מאוד עוולות של בממונות. אתם בטח מכירים את זה יותר ממני, לשלם שכר בזמן. זמן את הילדה, הבייביסיטר, איזה נערה. היא... שלנו ביום מות, תתן שכרו. עשית עבודה, עשו לך עבודה, תשלם בזמן. לא לעכב מזכורת, לא להלין מזכורת, לשלם דברים בזמן. שמענו מה דברים שקשורים לתחום הזה של דיני ממונות, שצריך להיות מאוד 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 זהיר בהם. הרבה מאוד מצוות דיוק בזמנים, דיוק בעבודה, לא ככה לחפף בזמנים. הזמן שלך, הוא הזכיר את זה מקודם, הזמן שלך סחור, סחור על המעביד, אתה באמת מנצל את הזמן שהתחייבת לו, וכן על זה הדרך. כן. לפעמים החבר'ה, התלמידים, שכזה, יוצאים לטיול במכה, בחופש, מה קרה? משה מביא את האוטו של אבא שלו, יש לו דלקן. איפה הטיול? אילת, נקפוץ לחרמון, ואז נחזור יש לכם זה? כן, הדלקן של אבא של משה, הוא ישלם את הכל. אז היום חברות התחילו כבר להגביל את מספר הקילומטרים, שלא תרגוג עליהם, אבל עצם האבא אמינה. זה של איזה משהו שנקרא חברה, זה גוף אמורפי כזה. החברה הזאת גם כן, זה אנשים שעובדים ומרוויחים כסף, והם, אסור לבזבז להם את הכסף הזה בחינם. ביום ירושלים היה מאוד יפה, מאוד שמחתי, יצאנו מהכותל, היינו במכון, בכותל היה צפיפות, אז... קצתי בדרך חזרה, עליתי על אוטובוס, הגיע אוטובוס, כל הכבוד לנהג, שהיו מלא אנשים, והנהג ידע שאם הוא פותח הגדלת אחת, יהיה שם, תפיל שם מדחוף אחת השני, פתח את כל הדלתות. נסו, בלי לשלם. בסוף הנסיעה, המון, רוב האוטובוס, לא יודע, כולם באו לנהג לשלם לו. ככה, עומדים וזה, אחד אחרי השני, משלמים לו. אז זה היה זהירות בדיני ממונות. איזה מישהו אמר לי באוטובוס, לא, יום ירושלים לא צריך שלם, יש איזה מבצע ביום ירושלים. הלכנו לנהג, שאלנו אותו, אמר, לא, צריך שלם, שילם. טוב, והנה דיברתי עד הנה מפרטי מצווה אחת עם המצוות, ובפרטי חילוקים אלה, וודאי שנמצאים בכל מצווה המצווה. אמנם אינני מזכיר, אלא אותם שרגילים רוב בני אדם להיקשל בהם. ונדבר אתה מן העריות שגם הם מן החמורים, יש גרסה של מן החמודים, והם שניים במדרגה אל הגזל. הקדמה על איסורי העריות. התורה מכירה ביצר של האדם עד רבה, לא רק שהיא מכירה בו אלא היא גם היא מספרת לנו שמי עשה אותו, הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הזה. וכל מה שהתורה עושה זה לדאוג, זה ממש, אני כל פעם אני חושב על כל ההלכות שקשורות בתחום הזה, זה פשוט פלא. התורה דואגת, התורה החכמים, שהכוח הזה יצא אל הפועל במקום ובזמן הנכונים. זה הכל. משני הכיוונים אנחנו נתקלים בהתנהלויות הפוכות. תרבות המערב שולטת את ההפקרות. תעשה מה שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, כל זמן שזה לא מפריע לך ולאחרים, אין שום בעיה. הכוח הזה הוא מופקר לחלוטין. זה מביא להרבה צרות כמובן, גם יכולת להקים בית, אבל אפילו צרות ברמה הגופנית, ברמה האישיותית, כשנערים, ילדים, נחשפים לכל מיני דברים שהם מעבר ליכולת הקיבולת שלהם, זה פשוט הורס להם גם את הילדות וגם אחרי זה את הבגרות ואת הנערות ואת חיי המשפחה. זה מכיוון אחד. הכיוון השני, אנחנו מפגשים בבודהיזם או בנזירות הנוצרית, שבעצם מדברת על הכוח הזה ככוח בהמי, ככוח שלילי, שצריך להימנע ממנו, הוא בעצם סוג של משהו נמוך, שפל, נמוך, שפל וכולי, ומייצרים איזה מין סלידה כזאת. ואנחנו בתוכו, באמצע, באיזה מין מיקס. יש לנו גם מזה וגם מזה. אתה חוזק את הדלת רק? יש לנו גם מזה וגם מזה. אנחנו גם נמצאים, עוברים ברחוב ורואים את ההפקרות, וגם עובר לנו בר, רגע, רגע, אבל הפקרו, זה חץ, זה לא בסדר, ואז כשכבר ניגשים להקמת בית ולחיי אישות של איש ואישה, אז פתאום סוחבים כל מיני נקיפות מצפון, אולי זה לא בסדר, אולי אני לא מספיק זה, אולי הייתי צריך פה, זה כל מדרגות של מלאכים. והאמת שתורתנו, כמו שהרמב״ם למד בשמונה פרקים, אומרת לאדם שילך בדרך האמצע, יאכל מה שצריך לאכול, ושתה מה צריך לשתות, ויחיה עם אישה, וישכון בארץ ולא בהרים וכו' וכו'. וכל מה שהתורה בסך הכל באה לעשות, בסך הכל זה הרבה מאוד, זה לכוון את הכוח הזה למקום ולזמן הראוי לו. המקום זה כשהוא נשוי עם אישה, כדת וכדין, והזמן זה כשמותרים ולא אסורים, וגם יש גם באיזה דרך, צניעות, בקדושה, מתוך שמחה וכו' וכו'. כלומר, לוקחים את הכוח הזה, כמו, אולי כמו אור, שהוא יכול להיות מפוזר לגמרי, אבל אז הוא פחות משמעותי, ומרכזים אותו כמו קרן לייזר עם עוצמה מאוד מאוד גדולה, ולתוך העוצמה הזאת היא גם, אחרי זה מצטרפות נשמות שיורדות לעולם. כל ההלכות שכרגע הרמח"ל יזכיר, זה כנגד הפיזור הזה של האור. להפסיק לפזר חלקי אישיות שלנו, בכל מיני מקומות אחרים, בין אם זה בשמיעה, בין אם זה בראייה, בין אם זה במבט, בין אם זה בדיבור, כל מיני דברים שקשורים לצדדים. זה בדיוק העניין, שיצר המין יכול להיות שפל לגמרי. ישבתי פעם במילואים, אז היו שם כמה חבורת אחות קצינים שישבה דיברה, אחד הקצינים שם התחתן. אז אמרו לו, מזל טוב, הוא חיית כבר לפני כן, מזל טוב, אתה התחתנת. עכשיו, אתה יודע, גם אדם שחי עם אישה לפני כן שנתיים, הוא התחתן, יש כאן איזה תרוממות, אחרי הכל זה הבדל, זה... אבל הוא התבטא בצורה כל כך זולה כלפי, אפילו כלפי עצמנו, כלפי שאתה אומר, מה זה משנה, הייתי את הלפני, אני הייתי אחרי, זה... כל ההבדל זה רק באזיקון, ככה קורא לזה, באזיקון. והוא התבטא בצורה יותר גסה ובוטה מאיך שכרגע אני מדבר, מפאת כבודכם וכבוד המקום. כן? אז אנחנו בעצמנו יכולים להפוך את הכוח הזה למשהו רדוד, שפל, נמוך, אפשר לרומם אותו. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שזה לא לחינם שאין בעברית מילים לאיברי הרביעייה. בעברית של התורה. כי התורה תדבר עליהם תמיד, ברגע שאתה מדבר על איבר הרביעייה כאיבר בודד, אתה כאילו מבודד אותו. הוא לא עומד לבד. הוא חלק מאישיות. חלק ממכלול שלם. ואז הוא באמת מקבל את המקום שלו. ולכן, זה בעצם רוב ההלכות כאן, שהוא ידבר כאן על ההריות, זה נועד כדי ש... לא ייווצר מצב של פיזור, שחלקים שונים מהאישיות שלי מפוזרים אצל פלונית ואצל אלמונית וברחוב ההוא וברחוב הזה ובתמונה כזו ובתמונה אחרת, אלא יש כאן איזשהו ריכוז שבסופו של דבר כולו חותר אל האישה האחת והיחידה, אל האיש היחיד והמיוחד שאיתו מקימים את הבית, ולשם הכל יוצא בקדושה ובטהרה. והנה, מי שירצה להינקות לגמרי מזה החטא, גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו. מקרא מלאו, לא תקרבו לגלות ערווה. ואמרו זן, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר רואים ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה ואין לי אבון, הרי אני מגפפה ואין לי אבון, שאני נושקה ואין לי אבון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר מזיר, שלא לשתות יין, אסור לכל ענבים לחים ויבשים, ומשעת ענבים לכל קרצה מגפן היין, אף אישה שאינה שלך, אסור לגע בה כל עיקר. וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיטה לעצמו וכו'. עכשיו זה... הדבר הזה הוא נכון גם, גם, גם בתוך זוגות נשואים. לפעמים אני... לפעמים אתה צריך להרים טלפון, צריך לדבר עם אישה כלשהי, כן? צריך להרים טלפון, אישה נשואה. לא משנה מי עונה, גם אם יענה לי הילד בן 4, אני אציג את עצמי שלום, מדבר, פלוני אלמוני, אני צריך לדבר עם אמא, אני אפילו אגיד את הנושא. כי, זאת אומרת, מתקשר כאן איזה גבר זר, פתאום אפשר לדבר עם... כמה פעמים זה קרה לי הפוך, אני מוריד את הטלפון בבית, שלום, אפשר לדבר עם... כשמית אשתי, כן, סליחה, מי רוצה? מי אתה? מה זה צריך? כאילו, מה זה פה? יש... אתה משפחתי, זה קודש קודשים. אתה לא מתפרץ אליו בלי להזדהות, בלי להגיד מי אתה, מה אתה, מה אתה רוצה. אז... אף אישה שאינה שלך אסור לגע בכל עיקר, זה לא רק לגע בכל עיקר, אלא זה... מערכת היחסים, ברגע שאישה יש את איש, יורד קיר. יש אנשים שממשיכים את הסניף בני עקיבא גם אחרי. גם אחרי החתונה. הוא הכיר אותה מהסניף, במחנה קיץ, הוא דופק בדלת בערב. היי, באתי לבקר את רותי. כן? היינו ביחד מדריכים בסניף. מאז היא התחתנה, נולדו לה שני ילדים, אבל הוא עוד ממשיך להסתובב והוא בא לבקר אותה. וכל מי שנוגע באישה שינה שלא מביא מיטה לעצמו. בבית מה נפלאו דברי המאמר הזה, כי המשיל את האיסור הזה של הראיות לנזיר. אשר אף אפי שעיקר האיסור אינו אלא שתיית יין, הנה אסרה לו התורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. והיה זה לימוד של לימדה תורה לחכמים, איך יעשו הם הסייג לתורה במשמרת, שנמסר בידם לעשות למשמרתה, כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העיקר גם כל דדה מילה. ונמצא שעשתה התורה במצוות של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות, למעדת שזה רצונו של מקום. ועל זה הדרך אסרו בעין זה של הראיות, כל מה שהוא ממינו של הזנות או הקרוב אליו, יהיה באיזה חוש שיהיה. עכשיו כבר התרחבנו לגמרי. עד עכשיו דיברנו ממש על יצר הראיות בעצמו. אבל זה לא רק מתחיל משם. מה עם הדיבור? מה עם הדיבור? אחת ההתמודדויות הקשות ביותר של בחורים דתיים, זה רמת הדיבור והשפה במקומות העבודה שנמצאים בה. בין אם זה, יש מקומות שהם ממש מקומות וולגריים ומקללים. יש מקומות שזה לא וולגרי, אבל הדרור שאנשים מרשים לדבר לעצמם על נושאים הכי הכי צנועים, מדברים על זה כאילו זה, פורסים את זה לעיני כל. זה מאוד מאוד מקשה. ובאמת צריך ליצור איזשהו מעגל פנימי שקיים אצל כל אחד ואחד, שמשדר לידי מדברים נקי. ובכמה מקומות יצאתי לעשות את הדבר הזה, אתה מאיר פה, מאיר שם, ולאט לאט מדבר, פה מדברים, לידו דברו לידו נקי, הוא ככה, זה מפריע לו. לא להתבייש בדבר הזה. דיינו, בין במעשה, בין בראייה, בין בדיבור, בין בשמיעה, אפילו במחשבה. ואתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם. במעשה, דיינו הנגיעה או החיבוק וכיוצא בזה, כבר נתבהר למעלה כמו שזכרנו. בראייה. אמרו זל, לא יד ליד לא ינקה רע. כל המרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנום. טוב, אולי זה ההתמודדות הכי קשה. אני רוצה קצת ללמד עלינו זכות, על הדור שלנו, הדור יתום קצת, במובן הזה. אני תמיד אומר לעצמי שסבא שלי, עליו השלום, כל חייו, כל החיים שלו שהוא חי, לא ראה כמות מראות בעייתיים, מה שאנחנו רואים בהליכה של 5 דקות ברחוב. איפה הוא היה במרוקו? הכל היה צנוע, כולם התלבשו בצניעות. לא היה פרסומות, לא היה אוטובוס, לא היה כלום. היום, סטטיסטית, בן אדם הולך ברחוב, בהליכה של 30 דקות, הוא נחשף למאות תמונות. מאות, לא מדבר על צנועות או לא, מאות תמונות מתלבשות לו על העיניים. פרסומות, שלטים, פרסומות, מדבקות, תמרורים, מודעות פשקבילים כאלה. אתה הולך ברחוב, הליכה תמימה, בתוך פרק זמן קצר אתה חשוף למאות תמונות. וכמובן, חלק גדול הם גם כלא צנועות. בין אם הם לא צנועות במסר, בין אם זה, בתמונה, במראה, בוויזואליה. אז אנחנו באמת בדור שרמת ההתמודדות שלנו עם נושא שנקרא שמירת העיניים, היא ברמות מטורפות לגמרי. אנחנו, קצת קשה להשוות אותנו לשום דור שקדם לנו, כי אני יודע, כשאנחנו היינו ילדים, אז בטלוויזיה, לפחות עד 8:00 היה לילדים, אז היית יודע שילדים זה ילדים, אני יודע מה היה שם, צ'ומפי וכל מיני דברים, וקשקשת ודברים כאלה, בסדר, זה. היום, מי שמחזיק את המכשיר הזה בבית, אז יודע בעצמו שזה גם ב-4 וגם ב-5 אחרי צהריים, יש דברים, בתוך הפריים טיים, בתוך השעות השידור, כאילו המיינסטרימיות, יש פרסומות שזה ממש, זה פריצות גמורה. זו עוד סיבה, למה להוציא את הטלוויזיה מהבית ולהתחבר רק לערוץ מהיר. אז אז מראה. אז אנחנו הולכים ברחוב, וקשה לנו מאוד לשמור על העיניים, וצריך להתגבר. אני רוצה להגיד ש... חשוב לי מאוד להגיד שזה בעיקר באמת עבודה של בנים, פחות אולי של בנות, אבל גם צריך לדעת שכל שמירה שאדם עושה זה הרבה מאוד. כל מראה, סלח, אתה מראה אחד להינצל? תראו, לפעמים זה, זה ממש, אני ממש כל פעם, שלום וברכה, אני מתפלא כל פעם, למה אין חוק? חוק מדינה, שאנשים שנמצאים בשירות ציבורי, הם צריכים להתלבש. אתה הולך לפעמים ל... מה?
באיראן.
לא, לא להתלבש, להתלבש. בגדים ייצוגיים, מכובדים. נהג אגד, עוד הוא הולך עם חולצה כזאת צהובה, נכון, מכובדת, כבר הפסיקו לבוא עם פעם נהגי אוטובוסים, באים חן קצרות וקפקפים. אלה, זה מקצוע מכובד. למה שאתה הולך לביטוח לאומי, למשרדי ממשלה, אתה חייב להגיע לשם, אין לך ברירה. זה לא חנות משקפיים, לא פה אני אקנה שם. זה ביטוח לאומי, אני צריך להיות פה, משרד הרישוי. למה אין חוק שהפקידים צריכים להתלבש שם? אתה מגיע, אתה צריך לשבת מול איזה פקידה, הגברת, יושבת עם גופיה, מה אתה עושה? אתה מסתכל ככה. פעם אחת הלכתי עם רעייתי, היה לנו איזה פגישה במשרדים של... משרד הוא כל שם של איזה סוחר שהיינו צריכים... היה לנו איזה כסף על איזה עסקה שעשינו, והסחורה לא הגיעה, בקיצור, זמיון אותנו לפגישה אצלו במשרדים, מאז כבר זה, החברה התפרקה. אז אני נכנס, ואני רואה שהפגישה הייתה עם המזכירה שלו, היא יושבת באופן שאני לא יכולה לשבת שם. אמרתי, אשתי תיכנסי, אני יושב בחוץ. אני אגיד לך, מה, אם יש את זה, תבואי איתי, אני אתלבט ביחד בחוץ. אז אשתי נכנסת, אומרת לה, איפה בא לך? אמרת לה, הוא לא יכול להיכנס. למה? הייתי לא נעים, אבל... אומרת, למה לא אמרתם? אני ארוחה למצבים כאלו. פסיק הולכת לארון, מוציאה שקט, שמה על עצמה, בבקשה. מצוין. אז נכנסתי, לפעמים. ולפעמים אתה הולך, צריך לשבת עם איזה פקיד או משהו, זה בלתי נסבל. לפחות בחנויות פרטיות, כן זה שיקול. אני עושה את השיקול, אני נכנס, צריך איזה משהו לקנות, איזה חנות, משקפי שמש, משהו, אני מסתכל. אם אני רואה שיש שם איזה מוכרת שאני לא יכול להסתכל עליה, שלום, אני אחפש חנות אחרת. היא מוכר. זה שיקול, הדבר הזה. מה שאני בא לומר, שמעט זה גם טוב. כל מבט, כל שמירה שאנחנו מצליחים לשמור על העיניים, זה הרבה מאוד, לא להתייאש. אנחנו נמצאים במאבק גדול מאוד שדורות אחרים לא היו בו, אנחנו כן נמצאים בו. אז צריך גם ללמד עלינו זכות קצת. אבל זה לא מבטל את החיוב להיאבק ולהשתדל. ואמרו עוד, מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה, מפני שזנו עיניהם מן הערבה. אמר, רב ששת, מפני מה מנה כתוב תכשיטים שבחוץ, עם תכשיטים שבפנים, לומר לך, הכל המסתכל באצבע הקטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. כבר המסתכל כדי ליהנות. לא מסתכל סתם באורך, כאורך הרע, כי אתה מדבר עם בן אדם, דרך חרס, אתה מדבר, מסתכל, אבל לא מסתכל ככה. זה ראינו גדולי ישראל שהיו באות אליהם נשים לדבר והיו מסתכלים עליהם, זה לא היה, לא הייתה בזה שום בעיה. אבל להסתכל כדי ליהנות זה כאן הבא. ואמרו, זה נשמעת מכל דבר רש, לא להסתכל אדם באישה נאה אפילו היא פנויה, באשת יש אפילו היא מכוערת. בעניין הדיבור עם האישה, שנינו, כל הרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. ובשמיעה אמרו, כל באישה ערווה וכו'. עוד בעניין זנות הפה והאוזן, דהיינו הדיבור בדברי הזנות או השמיעה לדברים האלה, כבר צבחו כי כרוכיה ואמרו ולא ייראה בך ערוות דבר. ערוות דיבור זה ניבול פה. כמה צריך לשמור על הניקיון של הפה? שפה נקייה. בלי כללות, בלי גסויות, בלי מילים נמוכות. אפשר להכניס גם בתוך הדבר הזה, גם בלי ציניות, גם בלי זלזול, גם בלי סרקזם, גם בלי יוהרה, גאווה, דברים כאלה, אבל קודם כל בדבר הזה. אמרו בעוון נבלות פה צרות מתחדשות, ובחורי שונאיהם של ישראל מתים. ואמרו עוד, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנום. ואמרו עוד, הכל יודעים כלל המנכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו, ואומרו, אפילו גזר דין של 70 שנה לטובה הופכים לו לרע. אמרו עוד, אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בישת הדין. כוונה שיחה קלה בין איש לאשתו, זה מדבר על מצבים פנימיים, מיניתיים, עם בין איש לאישה, שגם שם התורה טובעת מאדם להיות בגדלות, ולא להידרדר לאיזה מין שפה זולה של רחוב. לא, גם בסיטואציות הללו, השפה צריכה להישאר נקייה, גבוהה, נעימה, מכובדת, מכובדת, עדינה. זאת הכוונה. ובעניין השמיעה הרעה, זאת גם כן אמרו, אף השומע בשותק שנאמר, זעום השם יפול שם הרי לך שכל החושים צריכים להיות נקיים מנזלות ועניינו. אני רוצה לדבר איתכם רגע על השמיעה, כי זה קשור למשהו שכולנו מאוד מאוד אוהבים, וזה מוזיקה. מוזיקה זה מילה יוונית, שהיא נובעת מקורה מהמילה מוזה. כן? זה רצף מנגינות שמכניס אותך למוזה. מה המוזה? המוזה זה מצב רוח. מה המוזה שרוצים להכניס אותך אליו? זה מאוד תלוי במי חיבר את המנגינה, נכון? הוא זה שחשב על המוזה, והוא זה שמנסה להכניס אותך לאותה מוזה. אז אם הבן אדם שחיבר את המנגינה היה אדם אפוף יצרים ותאוות, מלא בעריות, אז אתה עכשיו מתחבר בדיוק אל המוזה שלו. לכן רבי נחמן מברסלב מדבר על זה שהיכל הנגינה הוא היכל מאוד מאוד משמעותי, אבל זה חשוב לא רק מהי המנגינה, אלא גם מי חיבר את המנגינה. ושהנגינה היא תוצאה של מנגן כשר, שהוא חיבר ניגון כשר, יש ניגון כשר, יש ניגון מכוון, אבל הוא שתל בתוך הניגונים את הכוונות הנכונות, זה ניגון שמרים אותך למקומות הראויים. אבל יש היום רצף שירים, שזה פשוט, ידידי גיא צבי מינץ עשה איזה חיבור מקיף על הדבר הזה, יש את השירים של כמעט כל המזרחים מסוים בכיוון הזה, אני אוהב אותך, אבל עזבת אותי, מר לי, עצוב לי, אני בדד, אני לבד, אני זה, מה יהיה, כן? זה כיוון אחד של עץ, שמין קשר של העולם יבוא לידי מימוש וזה התבחיינות. ויש כמובן שירים שהמקום שלהם הוא מהאגן, מהאזור של האגן. גיטרה חשמלית שיורדת עד למטה, בעצם מנגנת במקום הכי נמוך של האדם. ויש כל מיני שירים שהם בכלל, המקור שלהם זה סוג של זיהוש. זיהוש, כאילו, הרבה פעמים יש איזו תחושה עולה כזאת עם שירים של שלמה ארצי. אתה לא מבין מה המילה מתחברת למילה, למשפט, כאילו, מה זה לא מבין? אין מה להבין, מה שפה להבין? לא מבינים כלום. תחת שמי ים כחול, עושה הריח, הפוגה, מתפתל, מתקפל, מה קשור? לא פירוש רשי לא יעזור כאן, ולא שום פירוש. אבל זה מין ים, אחי, אין פה מה להבין. זה מיותר גם לנסות להבין. אין פה מה להבין כלום, זורמים, זהו. כן, אז זה משפיע על דברים האלה. מאוד משפיע על הנפש. המנגינות שאתה קולט, יש גם מנגינות אלימות. מנגינות טרנס, אלקטרוני, קווה, פו, טו, 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 טו. זה מכניס אותך למצב מלחמה, למצב של, יש אפילו, נגיד, תראו בחתונות, יש כל מיני הרכבים, נכון? יש כל מיני הרכבים של, ממה מורכב ההרכב? זה מאוד, אולי אפשר ללמוד משהו על הזוג, שבחרו כזה הרכב, אבל אם יש הרכב שהוא מורכב מטופים, חצוצרה, עוד איזה כמה כלי הקשה, זה הרכב מאוד מאוד דרבוקות, זה הרכב מאוד בום בום כזה, מאוד שרוצה מאוד להיות נוכח, אבל הרכב עדין, זה הרכב שתמיד יהיה בו מרכיב משמעותי של כלי נשיפה עדינים, חליל צד, קלרינט, חלילית רגילה, יהיה בו מרכיב של כלי מיתר שהם גם כן יש בהם עדינות, יהיה בו מרכיב של, יהיה בו גם טופים, אבל הם יהיו תמיד מאחורה ולא מקדימה ולא ינסו להשתלט, יהיה בו קלידים, יהיה בו כלים שמבטאים צדדים יותר עליונים ולא נוסעים להשתלט. אז לכן, זה חשוב לא רק מה רואים, אלא גם מה שומעים. זה ממש חשוב מה שומעים. וזה, יש כל מיני אומנים שאני עכשיו מרשה כאן לעצמי להמליץ עליהם, לדוגמה, הדיסקים של יוסף קרדונר, שהוא בעצמו בעל תשובה, אתה יכול לשמוע שהוא לא שר, הוא מתפלל. כל השירים שלו זה סוג של תפילה. מתפלל, זה ממש דוגמה למישהו שיש לו קול נקי, והוא כל הזמן מתפלל. יחד איתך, ויש עוד הרבה, רבו חשם השם הרבה כאלו, ולחילופין צריך להיזהר מגם כל מיני מנגינות, מוזיקות שהן מזיקות לנפש, וזה נכנס פנימה ישר, בכלל בלי להתבלבל, זה עוקף את כל הזה, ונכנס לנו ישר לתוך הנפש, ואחרי זה אתה שומע, כן, אני זוכר שהבנותיי היו קטנות, השתי הגדולות היו קטנות, היה לנו איזו חתונה, שהם צריכים ללכת אליה, אתם יודעים, אצל הספרדים, חתונות ספרדים זה אירוע כזה, הפקה, שאתה לא... קיצור, הגענו, והיה שם השם מרחם, היה איזה די-ג'יי, עם מוזיקה שם רועשת, ופיצוצים, וזיקוקים, וזה, והם כאלה קטנות, אחת הייתה בת 4, אחת הייתה בת שנתיים, ככה מסתכלות, וזה, הרושם ככה נחקק, חזרנו מהבית, אמרתי לאשתי, מהר, 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 מצאנו מקום שיש בו חסד ספר תורה, לקחנו אותה. להעביר את, את הרושם הלא טוב. כן, זה מאוד משמעותי, הדבר הזה. גם ראייה וגם שמיעה. הרי לך שכל החושים צריכים להיות נקיים מן הזנות ומעניינו. ואם לחשך האדם לומר שמה שאמרו על ניבול פה אינו אלא כדי לאיים ולהרחיק את האדם מן העבירה, אין באמת בעיה בניבול פה. רק אמרו, אם עכשיו האדם מנבל את הפה, אז מחר הוא גם יבוא לגעת, וזה, אז בואו נרחיק אותו. ובמי שדומר אותך, הדברים אומרים, כן, אבל מי שאמרו דרך שחוק בעל מלב מילטה ובן לחוש עליו, אני רק צוחק, מה זה? זה בדיחה קלה, זה קצת בדיחה קוטי קטנה, זה שום דבר. אף אתה אמור לו עד כאן דברי יצר הרע, כי מקרא מלא הביאו זל לרעייתם, על כן בחוריו לא ישמח השם, כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה. הנה לא הזכיר הכתוב הזה לא עבודה זרה, ולא גילוי עריות, ולא שפיכות דמים, אלא חנופה ולשון הרע וניבול פה, כולם מחטאת הפה ודיבורו, ועליהם יצאה הגזרה, על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומה ואת אלמנותיו לא ירחם. אז בכלל, לכן הרב צודה מאוד מקפיד על שמירת הלשון, על שמירת הדיבור, הוא תמיד היה אומר שהחפץ חיים הוא שליחות אלוהית מיוחדת שבכוונה נשלח לעולם שלנו קצת לפני שקמה המדינה. כי ברגע שעוד פעם היהודים חוזרים חזרה להתקבץ במקום אחד, אז צריך לכתוב ספר שידעו איך לדבר. כדי שלא יהיה לשון הרע. כל עוד היינו בגלות, מה כבר אפשר לדבר? יש טטל, שטיבל פה, ועכשיו פתאום חוזרים למדינה, כי ממדינה היה כאן עיתונים, היה כזה, צריך לדבר, ללכות לשון הרע, לייסד, ללכות לשון הרע. יש סטיקר יפה שראיתי פעם בירושלים. כששומרים על הלשון, חברים זה חברים. יכול להיות בטוח שחבר שלך הוא חבר שלך, הוא לא דבר מאחורי הגב שלך. וזה ממש מה שמבדיל אדם, יש לו ריח של תורה ממי שאין לו, זה שמירת הדיבור והלשון. והזהירות בלשון הרע, מחנפות, מזנות הפה, מכל הדברים מהסוג הזה, שומרים על פה נקי. אלא האמת הוא כדברי רבותינו זכרונם לברכה, שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור ממש. יש זנות, זנות ויש זנות הדיבור. יש גם זנות המחשבה. שאתה עושה משהו אחד, ועוד אחד, אתה מדבר עם מישהו בטלפון, תוך כדי אתה שולח מייל, ותוך כדי אתה חושב על איזה משהו שלישי, ותוך כדי אתה גם מסמס בטלפון הרביעי, זה זנות תרבותית. אתה לא באמת מסור ונאמן למישהו שאתה איתו. אתה מישהו אחד, ואתה תוך כדי עושה 200 אלף דברים, ואתה בדרך כלל גם לא מספיק לא את זה, ולא את זה, ולא את זה, ולא את זה. עושה משהו אחד, תהיה בו מרוכז, תגמור אותו, תעבור הדבר הבא. ומשום זנות הוא שנעשה ככל שאר ענייני הזנות חוץ מגופו של מעשה שאף הפי שאין בהם קראת או מיטת בית דין אסורים הם איסור עצמם מלבד אותם גם כן גורמים ומביאים אל האיסור הראשי בעצמו וכעניין הנזיר שזכו במדרש שהבאנו למעלה נקודה בעניין המחשבה כבר אמרו בתחילת הברייתא שלנו ונשמרת מכל דבר רע שלא יערער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה אז איך נמלטים מהרהורי עבירה צריך לחשוב מחשבות אחרות צריך שאדם יכין לעצמו בראש סטוקים של מחשבות. יהיה לך מה לחשוב. לדוגמה, אני אוהב לחשוב על לשחזר. אני אוהב לשחזר בחתונה שלנו, אני אוהב לשחזר איזה שיעור טוב ששמעתי, כל מיני מחשבות. יש לי דברים נושאים, לפעמים אני צריך לחושב על הילדים, כל מיני דברים שאתה מעסיק את הראש. כי אם הראש ריק, אז אין מחשבת, אומר הרמב״ם, אין מחשבת הראיות מתגברת אלה בלב פנים מן החוכמה. אבל אם יש לך על מה לחשוב, אם האדם עסוק, אז מחשבות, לא מחשבות של הרעיות, וגם לא מחשבות של פחד, או של חוסר ערך עצמי, או של מי אני, מה אני, כל הדברים האלה לא מוצאים בו במקום, כי יש לו, הוא עסוק ויש לו על מה, יש לו על מה לחשוב. אז לכן, לחשוב, לא לחשוב, זה לא טוב. אסור, 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 זה רק מכניס לך את זה יותר חזק. אבל להשיח את הדעת, דאגה בלב איש ישיחנה, להשיח את הדעת מהמחשבה, לחשוב על משהו אחר, חיובי, טוב, זה ממש אימון, זה גם בשיטות טיפול ככה מטפלים, מלמדים בן אדם שיש לו כל מיני מחשבות לא טובות על עצמו, כל מיני מחשבות אובדניות, לאט לאט מעלים אותו על איזשהו פס חיובי, בוא, תתאר את זה, תגדיל את זה, תצבע את זה, תוסיף לזה, לאט לאט מכניסים אותו לאיזשהו סרט יותר, יותר חיובי. על מה? תלוי. כן, יש גישה כזאת. נכון. נכון. ואם צריך לדבר על זה, יכול להיות שצריך לדבר, אבל זה עם פסיכולוג. יפה, סיימנו כאן את ענייני העריות. אולי אני אגיד עוד משהו על... מה זה? אני אגיד עוד משהו על... על העניין הזה. הרב כותב באורות הקודש שיצר העריות, אנחנו יודעים את זה גם לא רק מאורות הקודש, יודעים את זה מהחיים, זה יצר חזק מאוד. חזק מאוד. והסיבה היא כי זאת נקודת הנצח של האדם. כולנו יודעים שבאנו לעולם הזה לשליחות 90, 100, 120 שנה בעזרת השם, אבל אנחנו... כולם נלך בדרך כל הארץ, ועוד כך וכך שנים, גם אותנו ילוו בדרכנו האחרונה, עם עזרת השם, משפחה גדולה מאחוריהם. אבל יש נקודה נצחית, שתישאר גם אחריהם. ואלה הם התולדות. הזרע. וכל אדם, כיוון שיש בנו נשמת אלוקה ממעל, אנחנו שואפים להיות נצחיים. זה יצר המין. רק הוא עטוף. הוא עטוף בכל מיני הנאות. הוא עטוף בכל מיני הנאות גופניות. מרוב שהוא חשוב, אז הקדוש ברוך הוא גם... הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו, לעשות לנו יצר מין, ובלי שתהיה לנו בכלל משיכה, ולהגיד לנו זה חשוב, זה אידיאל מאוד מאוד גדול. טוב, אז אנחנו יודעים להגיד שגם התורה אידיאל גדול, ואף על פי כן, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים לא לומדים תורה, או מתקשים לקבוע עיתים לתורה. אז גם פה, חשוב מאוד, טוב, חשוב מאוד, אני כרגע, אני זמן, אני עסוק, בטח לא לגדל ילדים, מתעסק עם טיטולים, לא מתאים לי, אז שלום שלום. לכן, כיוון שנקודת ההמשכיות של העולם והנצחיות שלו היא כל כך יסודית וחשובה, הקדוש ברוך הוא שתה את זה גם בצורה של יצר ומשיכה ותאווה, אבל זה רק המעטפת החיצונית. מי שנופל בתוך כל התאוות האלה שהוא מדבר כאן, זה בעצם מי שלקח את היצר הזה, מתעסק רק עם הקליפה שלו, ואת התוך הוא זורק. זה כמו בן אדם שקיבל מטוס F-16 הכי מודרני, שיש לו יכולות מדהימות, יכול להגיע להפציץ בכל מרחבי המזרח התיכון, אומרים לו, איך המטוס שקיבלת? חבל לכם על הזמן. השפיץ בקצה, זה מגרד בגב מעולה. בדיוק הייתי צריך דבר כזה בשביל לגרד, חבל לכם על הזמן. אני כל בוקר כאן, מתגרד על הזה, ומה עוד? F-16, תמריר. העיקר שמגרד לי בגב. זה פחות או יותר היחס, יותר. לקחת את הכוח החיים הזה שתמון אצל כל אחד ואחד מאיתנו, הכוח היחיד שעליו נאמר שבזה אנחנו שותפים הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להיות שותף עם ריבונו של עולם בבריאה, אתה יכול לברוא, ממש לברוא, נשמות. ולהתעסק בו בקליפה הכי, הכי, הכי חיצונית שלו, שזה הקטע של ההנאה, ומה נעים לי, ומה מגניב לי, ומה מספק אותי, וכל השקיעה הפנימית הזאת. הפער כאן הוא בלתי נתפס ובלתי נסבל. ולכן בזוהר הקדוש כתוב שלא מועילה על החץ זה תשובה רגילה, אלא רק תשובה מהאבא. מי שככה יכול לבזבז את הכוחות הפנימיים שלו, זה בן אדם שלא, משהו בסיסי בפנימיות אצלו פגום. אז זה לא יעזור שנפחיד אותו. כי הריקבון האישיותי עדיין נשאר, הוא צריך לשוב בתשובה מהאבא. להבין מה ערך החיים הפנימיים ואיך הם, איך שומרים על משהו פנימי. יש בסיפורי מעשיות של רבי נחמן שהבת מלך היא בתוך ארמון, הארמון עשוי מזהב, הארמון עצמו עשוי מזהב יהלומים והיא בתוכו. אז זה משל, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שיש לנו קופסה, נכון? ויש את הבפנים של הקופסה. מה תמיד יהיה יותר יקר? הבפנים, אתה לוקח קופסה מעץ, שם בתוכו תכשיט מזהב, קופסה מברזל, שם בתוכו יהלום. אז אם הארמון הוא עשוי מיהלומים וזהב, ובתוכו נמצאת בת המלך, שהיא בעצם כנראה בסיפור הזה היא הנשמה, זאת אומרת שהנשמה שלנו היא יותר חשובה וערכה רב יותר מכל הנאות העולם הזה היותר נוטצות והיותר מבריקות. זהב, יהלומים ומין ואכילה והכל. נשמה. ונשמה באה לידי ביטוי, חלק מהביטוי שלה זה היכולת לכוון את הכוחות הפנימיים למקום שבו הם למקום שבו הם צריכים להיות. ואלה שתי העבירות שרוב בני האדם נכשלים בהם, גזל והעריות, עריות וגזל, דברים שקשה לפרוש מהם, דברים שהיצר מורה בהם יותר, זה לא באמת אסור, זה אפשר לזה, הוא בכלל מצווה לגנוב אותו, כי הוא גנב אותי אתמול, אני אגנוב אותו מחר, אני רק לא עשיתי שום דבר, רק ראיתי את האישה הזאת, לא נגעתי בה, לא כלום. צניעות ופשטות ושמחה, ואדם שהוא ישמח בחלקו, ושמח במה שיש בו, כל הדברים האלה בעזרת השם יובילו אותנו לתיקון המידות, וככה גם נזכה לקבלת תורה, אמן ואמן. חזקו ואמצו, השם ברכתכם בכל הברכות, חג שמח.